כבוד הרבנים והצעירים היקרים פה שיושבים כאן, הרב רונסקי ידידנו פה הכין את העבודה ואת הקרקע כבר. הוא עסק איך אפשר לסכם את זה במשפט. זה קשה, אבל בכל זאת אפשר לסכם את זה במשפט, איך באה הגבורה הצבאית מתוך גבורה רוחנית. לזה הוא הזמין אותנו, אני חושב. אנחנו תמיד מוזמנים לכך. עכשיו, אבל ישנו איזה מאבק שסמוי מן העין, והוא לא פחות חשוב לעניות דתי מהמאבק הביטחוני. ישנה אפילו איזה בעיה קשה ביותר, והיא שהציבור שלנו איננו יודע תמיד איפה המרכז של המאבק. נסביר, ניתן דוגמה אחת. הרב רונסקי הזמין אותנו והזמין כל אחד ואחד להגיע קדימה וקדימה רוחנית בתוך הצבא. אבל כדי להגיע שם צריך גם אמצעים להגיע שם, וצריך למצוא את הדרכים הנכונות להגיע שם. ואי אפשר להגיע שם ככה. עכשיו, אני רוצה להתחיל בדברים הקשים, אחר כך אנחנו נדבר על דברים קונסטרוקטיביים. אני עליתי ארצה לפני כמעט 40 שנה היום, בשנת 70 למניינם. התלבטתי איפה אני צריך ללכת. אז התלבטתי בין בר אילן לטכניון. אז לימדתי בשני המקומות. כשהייתי בבר אילן הייתי על כל הראשים כיפה. אז אמרתי, מה יש לי לעשות פה? לכולם יש כיפה, בוא נלך למקום אחר. הלכתי לטכניון, שם אין שום כיפה, אמרתי, זה המקום. בסדר? דרך אגב, לא בטוח שהיום הייתי מחליט אותה החלטה, כי אני חושב ששם הם צריכים יותר מבטכניון. אבל זה סיפור אחר. ושם היה מאוד מאוד מעניין, קבלת פנים חמה קיבלתי, כדי להמחיש לכם את זה. הייתי בסיום הדוקטורט שלי, אז הייתי מתרגל שם, נכנס לכיתה שכללה כ-45 תלמידים, סטודנטים. המרצה האחראי מציג אותי, פעם ראשונה אני מלמד בארץ בעברית, מוסד להשכלה גבוהה, אז הוא מציג אותי, אני אמרתי רק את המילה שלום. באתי בחליפה, לא בגלל שחיפשתי חליפה, אלא ככה, אני בא מאירופה, הולכים עם חליפה, כובע, ולא כזה כהה. כן, בהיר, אפור בהיר, כובע בהיר, לא משהו מפחיד ככה. אז נכנסתי שם, והקבלת פנים הייתה פשוטה, מאוד פשוטה. לא אמרתי מילה אחת, 25 אנשים מהציבור לקחו את חפציהם, יצאו החוצה. כי זה היה פשוט הלם בשבילם לפגוש אדם הקשור לתורה בתוך עולם של אקדמיה. זה פשוט היה הלם. וכאשר ראיתי את זה, אמרתי, פה צריך להיאבק. ואכן שם היה צריך להיאבק. אבל זה מבחינת היעד, אז החלטתי שאני לא הולך לבר אילן, אני נשאר פה. והמאבק היה מאוד מאוד לא פשוט. עבדוך עמי. אם זה נשפח על כל המקליטים האלה, אני שקט מצד השבק. טוב. עכשיו, לנושא שלנו. המשכתי ללמד במוסד הזה, אבל לימדתי מתמטיקה, לא עסקתי ברבנות. יום אחד הרב שהיה מתפקד, אגיד לכם את האמת, ואני לא אומר זה, איך הייתי אומר להתכבד בקלון של אחרים, הרבנים שהגיעו שם התקשו למלא את תפקידם, ולא ללא סיבה. היה מאוד קשה, וזה אכן מאוד קשה, להשפיע על מוסד להשכלה גבוהה, בשעה שבן אדם הוא חי בעולם של תורה, ובפרט מוסד להשכלה גבוהה שממדר את האנשים. אז היה קשה מאוד אפילו להגיע לאנשים. היה קשה להם לפעמים גם למצוא את השפה המשותפת. אז התקשו מאוד. יום אחד הרב שהיה שם, הגיש התפטרותו, החליט שהוא הולך למקום אחר. אמרתי, אסור שמקום כזה ייפול בידיים לא נכונות. ישר הרצתי מכתב לרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה. אמרתי, כבוד הרב, פה המקום הזה אסור שיפול בידיים לא נכונות. אולי כבודו ישלח את זה מישהו. הרב צבי יהודה שלח מישהו, אישיות מיוחדת, צריך לדבר עליה, אבל זה לא הזמן. הרב הזה שבא והיה כבר הצליח טיפה להיכנס הודות למשהו אחר. אולי נדמה לי שאפשר אפילו להגיד מזה, זה היה אישיות מאוד מאוד מיוחדת, אדם שעמד להיות כומר, התגייר, נהסרף, אבל היה לו דוקטורט על קאנט בפילוסופיה. אז בגלל השכלתו האקדמית, אז הוא היה יכול למצוא איזושהי שפה משותפת. אז הוא מילא את תפקידו במשך כמה שנים, יום אחד החליט שהוא עוזב את השטח, מסיבות אישיות. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, איך אתה, כשנודע לי, אמרתי לו, איך אתה עושה דבר כזה? אני דאגתי להביא אותך דרך הרב צבי יהודה, לא להפקיד את המקום הזה. זה מקום מרכזי. וכאן אני מוסיף פרט. הטכניון פתח את שעריו בשנת 20, למניינם. מאז עד היום, כולל כל העליות כולן, מכל הארצות כולם, לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, למעלה מ-70% של המהנדסים והחוקרים בטכניקות, במדעים מדויקים, יצאו מהמוסד הזה. אתם מבינים מה זה אומר כהשפעה על המדינה? 70% של כל הכוח הטכנולוגי הוא יוצא משם. מה שאנחנו נותרים שם, זה נותן פירות לדורות. אז אמרתי, מקום כזה אסור להפקיר אותו, צריך שמה לעשות משהו ולעשות מעשה. אז כשאמרתי לו, איך אתה עוזב מקום כל כך רגיש ומרכזי, הוא אמר לי, מי אמר לך שעזבתי? דאגתי שיהיה מישהו אחר. אמרתי, מי? הוא אומר, הגשתי מועמדותך. אמרתי, אבל אני לא מועמד. אני בן רבנים, הכל חוץ מרבנות. ובסופו של דבר התבניתי כרב, אבל הצלחתי להיכנס רק הודות לתואר האקדמי שלי. לא בגלל הרבנות, לא בגלל הידע שלי או חוסר ידע שלי, רק בגלל התואר. נכנסתי בדלת האחורית. הודות לדלת האחורית, אני בעיניהם לא הייתי הרב, הייתי מתמטיקאי, דרך אגב רב. זה בדיוק מה שצריך. אני מסביר לכולם, ואתם מוזמנים לפתוח את מורה הנבוכים של הרמב״ם במהדורת הרב קפח. תמצאו ששם הרב קפח בסוף ערך מפתח. מפתח אישים וכדומה. תוך מפתח אישים יש לכם כמה עשרות הוגי דעות, רופאים, פילוסופים והכל. כמה רבנים יש? 3. אונקלוס, רבי עקיבא ויונתן בן עוזיאל. זה הכל. נו, וכל הפילוסופים של כל הגויים, כולם שם עוברים כבני מירון, זה כל מה שאתה מכיר? אז כאן תבינו את ההמשך. הרמב״ם היה גם אקדמי. הוא ידע איך צריך לדבר עם ציבור רחוק. ואיך מדברים עם ציבור אקדמי שאיננו מבין את עולם התורה, אז פשוט מאוד, לא מדברים איתו תורה. הולכים לחפש איזה אקדמי, שאומר איזה מילה שזהה עם מה שהתורה אומרת. ולא אומרים לו בשם רבי עקיבא, אומרים לו בשם אותו פילוסוף, אותו חוקר. זה עובר לסוחר. ככה, אז מה עושה הרמב״ם? הוא מביא כל הפילוסופים, ורבי עקיבא ואונקלוס ויונתן בן עוזיאל בקושי ברקע. איך הוא עושה? אז הוא אומר, ככה אמר אריסטוטלס, ככה אמר אפלטון, ובסוף השורה כתוב, וכן כתוב אצלנו, ובכן אמרו חז"ל. והמשכיל יבין. ועכשיו אני מגיע, רבותיי. חז"ל אומרים שמשה רבנו פחד משמואל, ומשה רבנו שכרו פחות מזה של שמואל. לא רק בגלל הפסוק המפורסם, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, שקור שמואל כמשה ואהרון ביחד, אלא בגלל דבר אחר לחלוטין. בגלל מה שהנביא מריד על שמואל, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. כך מסכם הנביא את כל תקופת שמואל. לכאורה זה היה אמור להיות הפסוק האחרון. אלא מה? יש שני פסוקים אחריכם. והלך מדי שנה ושנה וסיבב את אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל, את כל המקומות האלה. שמואל הוא האיש שיש לו זכויות כלפי כלל ישראל גדולות מאלו של משה רבנו, בגלל שאם תשאירו לי ככה קצת להקות, לא ישב בירושלים. הלך שמה במצפה, בגלגל, עזב את המקום שלו. אין שום אפשרות לשפוט את ישראל וללכת אל רם ישראל. לא הסבנתי מדוע סיפנתי את תולדות התפקיד שלי בטכניון. כשהתמניתי הרגשתי את הצורך, ראיתי את הצמאון לתורה. חיפשתי אנשים שיעזרו לי לתת שיעורי תורה, אני נתתי כבר מעבר ליכולת שלי. חיפשתי אנשים. השנה הייתה שנת 80, 27 שנה מהיום רבותיי. פרסמתי מודעה פה בכל השכונה קריית משה, ששם היה, ותליתי את המודעה, מצהירים לחמישה אברכים, יש מקום לחמישה אברכים, את התנאים הבאים, דירה חינם, כל הוצאות הדירה חינם, מלגה של $500 לחודש, $500 לחודש דאז, אם תתרגמו את זה במונחים של היום ביחס ליוקר המחיה, זה $2,000 של היום. והבקשה, מה הבקשה היחידה שאני מבקש? שיסכימו ללמד סטודנטים שעתיים ביום, 22 שעות אחרות פנויים למה שהם רוצים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, כמה אנשים נהנו בחיוב? אני מקווה שהבנתם. אפס! אפס! אחר כך אומרים למה עם ישראל לא יודע תורה ולא מתקרב לתורה. כמה שנים אחרי זה באתי לבכות לפני הרב אליהו, אמרתי לו כבוד הרב, שהרב יראה, מה אני מתמודד? אני מבקש אנשים ללמד תורה, אין לי. הוא אמר לי, אתה צריך לצועק את זה לפני עם ישראל. אמרתי לו כבוד הרב, אני צועק את זה כמה שנים. עכשיו, מה קורה ליהודים? בשירה, בציבור שלנו, אני לא רוצה, אולי עוד אגע בציבור אחר. בציבור שלנו היום, מחפש את הגטו שלו. פעם הגטו נמצא בנצרים, פעם בקרני שומרון, שלא ייפגע המנהל שלנו, ופעם במקום אחר, או אפילו בגברת שמואל או בירושלים, זה לא משנה. ומה עושים עם 500,000 יהודים בחיפה? מי יקרב אותם? מי ידבר על ליבם? ואחר כך אומרים למה לא תומכים בנו? אחר כך הולכים להתפלל למה קמות ממשלות שמחרירות בניגוד לכל האידאלים שלנו במישור הלאומי. עכשיו אני אומר לכם, אני אומר את זה בכל מיני הזדמנויות, המנהל יוכל לאשר לכם את זה בכל הזדמנות שאני יכול, אני מצהיר על כך, כל מי שיכריע את הקו בבחירות למדינת ישראל זה הציבור החיפאי. הציבור החיפאי תמיד יכריע את הקו. ולמה הוא הכריע את הקו? בגלל שהוא מופקע. אין אף אחד לטפל ולהגיד לו מילה אחת. עכשיו, אז נגיע לנושא. אנחנו צריכים לדעת מהי דרכנו. החובה של התלמיד חכם היא לא להישאר במקום שלו, אלא ללכת אל רם ישראל. מי שלא הולך אל רם ישראל, הרי זה גזלן, כך אומר התלמוד, מסכת ברכות, מסכת ברכות. הלומד תורה ואינה מלמדה, הרי זה גזלן. זה לא שלך תורה. היא לא ניתנה לך בשבילך. היא ניתנה על מנת שתעביר אותה לעם ישראל. ועכשיו תקשיבו יפה מה אומר המדרש על הפסוקים שאנחנו הזכרנו כרגע. אומר, יש כמה מדרשים. אני קורא לכם כמה מקורות, אם אתם רוצים, פה הבאתי כמה עשרות דפים, אני אוכל לתת לכם, אבל נסתפק בחלק בלבד. תנו רבנן, בשעת פטירת חכם, כל הרם חייבים בהספדו, שנאמר ושמואל מת והספדו לו כל ישראל. וכתיב ימות שמואל ויקבצו כל ישראל והספדו לו. אומר המדרש, ומי דקאמר כל ישראל, לאו שמה מינה דנתקבצו, אבל כל ישראל זה בטוח שנתקבצו, אלא שבחוהו בעיירות, אמרו וכי זה כבודו של שמואל, שהוא היה מהלך מריר לריר ושופט. איזה מין תורה שהיא תורה כזאת שיושבת במקום אחד ולא יוצאת ממנה? זה לא תורה. עכשיו, שנאמר והלך מדי שנה ושנה וסיבב ותל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל, את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ושם שפט את ישראל ויבן שם מזבח לשם. בסדר? ואז ממשיך רבה, אומר ככה, אמר רבה גדול, כן, שנתעסקו בשמואל יותר מבמשה רבנו. דאילו במשה רבנו כתיב ויבכו בני ישראל, ובשמואל כתיב ויספדו לו כל ישראל, אפילו נשים וחבדים, כן, וקטנים. אפילו למשה רבנו לא בחרו כך. מה זה אומר? בדיוק מה שאמר לכם דרך אגב הרב רונסקי, ושהם כמה מפקדים, שמבקשים רבנים בשביל החילוניים. בא הרב, הוא הולך לטפל שם בהדלקת נרות ובקידוש של הדתי. מה זה פה? אתה רב של הדתיים? הדתיים לא צריכים רבנים. לא צריכים רבנים, צריכים רבנים, לא רוצים, אז בשביל מה? לך דווקא לאחרים, הם רוצים רבנים יותר. ועכשיו לא נגמר. יש במסכת שבת איזה מאמר מאוד מעניין בקשה שמואל דווקא לאותו פסוק שדיברנו. בוא נשמע את זה בדף נ"ו ועמוד ראשון, אבל יש שם שלוש דעות מאוד מעניינות. בוא נשמע. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא תורה. לא ניכנס בזה לכל המדרשים, אילו זה דבר עומד בפני עצמו, מסתמה אתם לומדים את זה בעיון כאן. אז זה אומר כאן התלמוד ככה, ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו. בדרכיו הוא דלה הלכו, מחתה למלך חטאו. ככה דרשה ידועה מפורסמת, אבל יש המשך. אומר, אלא מה אני מקיים ויתו אחרי הפצע, שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, והלך מדי שנה בשנה וסיבב בית אל, והגלגל והמצפה ושפט את ישראל, והם לא עשו כן. אז איפה הפצע? מה, בגלל שהאבא הוא הסתובב בכל המדינה וטרח, והם לא הסתובבו, זה נקרא שיתו אחרי הפצע? תקשיבו יפה, בהמשך. אומר התלמוד מה שהוא מזעזע. אנחנו מכירים את זה בעל פה, אבל שלא קוראים את זה מתוך הסתכלות מתאימה, אנחנו לא יודעים לעומק דבריהם. הם אומרים, משיב התלמוד ככה. אומר, והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם, כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. מה זה אומר? יושב במקום אחד, הוא רוצה ששם יהיה מקום תורה, שכל העם יתרום לו שם, כדי שהוא יתיישב שם, ולא ילך לתת תורה לאחרים. זה נקרא בצע בעיני התלמוד. לכן אמרתי, זה מזעזע מה שאומר התלמוד. הוא קורא בצע, איפה בצע? אין שום בצע. לא, תרחו לקרובים. דרך אגב, בסוגריים, כמו כל המפלגות הדתיות. הולכות לכנסת להגן על הזכויות של הדתיים, ועם ישראל זה לא יהודי. עכשיו, וממשיך התלמוד, זה לא נגמר בכך. כתנאי אומר התלמוד, מחלוק כתנאי. ויתו אחרי הבצע, רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. אני משער שבמקום כזה, אני לא צריך להגיד את זה, אתם יודעים שהרב קוק מעולם לא ביקש כסף בשביל הישיבה. כל מי שלמד אצל הרב צבי יהודה, הוא יודע עד כמה היה חוזר על זה. לא ביקש מעולם אגורה שחוקה בשביל הישיבה. הוא כתב לעתים לאנשים גבירים בשעת הצורך, ותיאר את מה שיש בישיבה. והמשכיל יבין, אבל לא ביקש. זה לבקש חלקם בפיהם. אז הוא אומר, ביקשו חלקם בפיהם. עכשיו, רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים. אתם צריכים לתת. פעם אחת הוזמנתי לשבת מאורגנת, לפני כל מיני אנשים מכובדים, מהציבור שלנו, וגם רבנים מכובדים. ואז הסברתי להם, זו הייתה תקופה שמפלגות דתיות איימו כל פעם לפוצץ את הממשלה, אם לא נותנים הקצוות למוסדות תורה וכדומה. אני לא סבלתי בחיים שזה, את זה, ואני לא מתכוון לסבול את זה. אתה מיימן לממשלה בשביל תקציבים? מה זה הסיפור הזה? לא מבין את זה. אז דיברתי קצת נגד זה. אז קם אחד הרבנים המכובדים, דווקא איש אני מיודד איתו. אז הוא בא, הוא אמר לי אחרי ההרצאה, הוא אומר לי, ומה עם יששכר וזבולון? אמרתי לו, ראית פעם יששכר לוקח מג ומאיים על זבולון, תן לי כסף, אם לא אני מפוצץ לך את הממשלה? ביחד, הסכימו, רצו ביחד לתרום. חילקו את העבודה, בבקשה, אבל מתוך הסכמה רצונית. ואיך הגיעו לידי כך? מתוך זה שאחד הסביר לשני את ערך התורה. אבל אנחנו הולכים לעם ישראל, אומרים לעם ישראל, תתמכו בנו, בלי להסביר להם מה זה תורה. איזה זכות יש לנו? אנחנו לא הולכים ללמד אותם, ואנחנו דורשים שיתמכו בנו. אנחנו דורשים שיתמכו בגוש כתיף. אנחנו דורשים שיתמכו בנו בכל תחום. ולא הולכים לדבר על ליבם? לא הולכים לתת להם קצת תורה? קצת יראת שמיים? תקשיבו עכשיו משהו מעניין. יש מהרימת בדרשותיו, הבן של המבית. הוא אומר, מתעכב על הפסוק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. מה זה המושג הזה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא? אומר, איך אפשר להגיד שצדיק עושה טוב וגם יהיה חטא? זה לא הולך. אז הוא אומר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, כן? ויהיה חטא, הכוונה היא לא מה שרגילים בני אדם להבין, אלא זה משהו אחר. כל צדיק שעושה רק טוב, בטוח שיהיה חטא. מה זה רק טוב? מסביר מהרימת שהוא דואג שהוא יהיה צדיק. זה נקרא כל צדיק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב לעצמו, ולא יהיה חטא. מתי יהיה המצב כזה שצדיק יעשה טוב ולא יהיה חטא? רק אם הטוב שלו הוא יביא לאחרים, לכל עם ישראל. אז לא יהיה חטא. הוא אומר זה משנה, מסכת אבות, כל המזכה את הרבים, אין חטא על ידו. יש איזה מכתב של איזה תלמיד חכם, שאני לא מכיר אותו כל כך, רק קראתי כמה שורות ממנו, תלמיד חכם שבא מטריפולי בראשית המאה הקודמת, היה קשור למרן הרב קוק, הרב נחום. יכול להיות שהוא קרוב משפחה למי שהוציא את הסידור של יהודי לוב וכדומה, אבינו חי, אבינו משהו כזה, יש איזה סידור כזה, לא משנה. מכל מקום, הוא אותו תלמיד חכם, מדבר ומביא בשם בעל חקרי לב, הרב יעקב חזן, שהיה מגדול כך מטורקיה, אחר כך ראשון לציון פה. אז הוא מביא הצהרה הבאה. שכל הרבנים של מדינת ישראל ילכו ויסובבו מעיר לעיר, כמו שמואל, ויתנו בערב איזה שירון מוסר ויראת שמיים, כן? וככה יוכיחו את הציבור. טוב, אז הוא ביקש מהרב קוק הסכמה. תקשיבו יפה מה כותב לו הרב קוק. הנה כאן ההסכמה, הסכמה היא פורסמה בתוך הספר של אותו רב נחום. אומר ככה, בכל לב ונפש הנני מסכים להרעיון הקדוש הזה העתיד להביא טובה רבה על ישראל וארץ הקודש. להרבות בינינו מצוות התוכחה הנעימה. בדברים היוצאים מן הלב באהבה רבה. מכאן דרך אגב שמצוות התוכחה לא בטלה. אתם יודעים שאצלנו מי שמת רבי עקיבא בטלו מוכיחים מישראל. לכן שכל כך הרבה מוכיחים אותנו על לא נכון. אבל... אז הוא אומר, בטלו מוכיחים מישראל, אומר הרב קוק, אנחנו צריכים להוכיח, רק באהבה. אז הוא אומר, באהבה רבה, ובזה ירים קרן ישראל, וישובו ליבות בנים על אבות, ונזכה מהרה לשמוע כל מבשר טוב משמיע ישועה, ואשרי כל המחטט את רגליו, לזכות את הרבים, במושבות הקדושות, ההולכות ונבנות אשר כבר נבנו מאז שראוי מאוד להרבות בהם אור תורה ויראת השם תאורה, שיהיו לתהילה לתפארת כמו שהן עומדות לכך בעזרת השם. ומי יוכל לבאר קדושת מזכי הרבים ומקרבן לתורה ושכרו הרב אשר עין לא ראתה, והנה ניבזה חותם בברכה לכל אוהבי שם השם ויראיו. המתאמצים להעיר עוד תורת הקודש על עם השם ונחלתו באהבת עולם. הנה כאן י' בעשרה באלול שנת תרפ"א. זאת אומרת זה 1924 למניינם. בסדר? הנה כאן ההמלצה של הרב קוק. בא בעל כף החיים, הוא מתייחס לבעל חקרי לב. הוא אומר, הוא לא מבין מה הקשר בין שמואל הנביא שמחטט את רגליו ובין תוכחה. איפה תוכחה? היה שופט את ישראל. איפה תוכחה? הוא מקשיק קושיה. אז כבודו של כף החיים במקומו מונח, הקושיה היא לא קושיה. בגלל שהוא לא ירד לרומק דעתם של בהרימת ובר חקרי לב וכדומה. מה זה לשפוט את עם ישראל? ללכת לתפוס את הרשע, להגיד לו, אתה רשע? זה נקרא לשפוט? זה נקרא לקטרג. לעסוק בסכסוך כספי בין אדם לחברו, זה לא צריך לתת רגליו. תביא בית דין, שמעת כאן בית דין. לשפוט את ישראל זה להנהיג את עם ישראל. ולהנהיג את עם ישראל זה להגיד לו מה שהוא צריך לשמוע, ובין היתר ללמד אותו יראת שמיים. יראת שמיים למד מישהו אהבת השם, יראת השם, זה תוכחה. מדוע האדם לא מבין תוכחה? כי הוא בטוח שתוכחה זה רק להגיד לבן אדם, אתה רשע, אתה מושחת, אתה כזה. זה לא נקרא תוכחה, זה נקרא התנפלות. תוכחה נקרא ללכת לדבר על ליבו, לרומם אותו, ללמד אותו מה הוא צריך להיות, וכאן אני מגיע, רבותיי. אחת הנקודות המרכזיות שצריך להסביר לעם ישראל היום, ורק עם זה, ורק דרך זה הוא יבין, ללמד אותו מה זה עם ישראל. אבל אני מודיע במקום הזה, דווקא במקום הזה, אם תלכו ותפתחו את אורות, ותסבירו לו, אם הוא רחוק מתורה, חבל על הזמן. הוא לא יכול לקבל את זה. אין שום סיכוי, איך היום אומר הרב צבי יהודה על זה, זה כאילו נדבר טורקית עם בן אדם שהוא סיני. אי אפשר, הוא לא מבין את זה, זה רחוק ממנו. הערב, המדינה מזכירה את יום השואה, לצערנו הרב. אני בן פליטת אושוויץ. אני ידעתי שמישהו יקשה. אני מסביר. אני עכשיו מסביר. יום השואה בעיני הרבנות הראשית לישראל, 10 בטבת. זה יום הקדיש הכללי. כך הוא נקבע ב-46 על ידי הרבנות הראשית לישראל. ויום השואה הוא זז לחודש ניסן, מתוך מגמה של כמה חברות כנסת ידועות בשנאתם הוויסרלית לתורה, על מנת להעביר אותו לחודש ניסן, בגלל שזה חודש שאסור להספיד בו ולהתאבל בו. אתה מבין? כמובן מחר אנחנו נצטרך, כי אסור לנו לפרוש מן הציבור. אני הולך, דווקא אפילו הייתה לי בעיה, אמרתי לרב סיפורי שאני קצת נבוך פה, כי הייתי צריך ביום כזה להיות בטכניון, אפילו למרות כל מה שאמרתי כרגע, אני צריך להיות שמה, כן? טוב, מזל במרכאות שהטקס העיקרי מחר בבוקר, גם הערב הייתי צריך, אבל מחר בבוקר זה העיקר, אז לכן אני פה, ואני נותן הוראה לכל מי שרוצה לשמוע, שחייבים הדתיים להיות ראשונים שמה, למרות מה שאמרתי כרגע. אבל לדעת שאנחנו שמה בגלל שאסור לנו לפרוש מן הציבור. אבל היום הקדיש הכללי הוא הנכון, ועכשיו אצטרך לזעזע אתכם. אתם יודעים מה עשתה מדינת ישראל בבחירת היום הזה? פשוט תמחלו לי שערורייה שאין כדוגמתה. חרפה. ואני אומר את זה כבן פליטת אושוויץ. אתם יודעים מה זה יום גטו ועכשיו? למה נבחר יום גטו ועכשיו להנציח את השואה? למה? עד מה? יותר, בדיוק. הם אמרו 6 מיליון הולכים כצאן לטבחה, זה בושה. לא רצו להזדהות איתם בקום המדינה, אז רצו להנציח, רק מה, המקום שבו הייתה גבורה. כמה איוולת יש בדבר הזה. כי אתם יודעים מה זה יום גטו ועכשיו? הגרמנים רצו להגיש על מגש כסף את הגטו ועכשיו להיטלר. ביום של גטו ורשה. אתם יודעים למה? זה יום הולדת היטלר עם בח שמו. אנחנו מנציחים יום הולדת של המפלצת. ומה קרה? מן השמיים הקדוש ברוך הוא נתן גבורה לבניו, והם החזיקו מעמד עד אחרי ל"ג בעומר. הגרמנים לא האמינו בכך. בשבילם היה ברור, תוך 24 שעות הם מוסרים את הגטו. זה היה מתוכנן להימסר באותו יום. אנחנו הולכים וזה מה שאנחנו מנציחים. כמובן אי אפשר להגיד את זה לפני פליטי מחנות, מה יבין? לפני האמא אני אומר, יודעת. אין לה בעיה. אין לה בעיה בגלל הסיבה פשוטה, השנה השלמה באושוויץ כל יום גנבה אוכל במטבח של הקצינים הגרמניים לחלק לכל החברות בביתן באושוויץ. אני מקווה שלא צריך להסביר לכם שמי שנתפס יום אחד זה סופו באותו רגע. שנה שלמה, יום יום, כן? קורבן תמיד. היא גנבה אוכל כדי לחלק. לא נתפסה מן השמיים. אבא תמיד צוחק, אומר, זה בזכותי. עכשיו, אז בואו נשוב לנושא שלנו. אתה מבין למה אמרתי לצערי הרב. אנחנו משתתפים עם עם ישראל, אין ברירה. שתדע לך, דרך אגב, שבגין, לפני שיעלה לשלטון, אמר שהוא ישתדל להזיז את זה לתשעה באב. הוא לא קיים, לא מדבר כלפי שמיים, זה לא יצא. בסדר? שכח, לא שכח, זה עניין בינו ובין הקדוש ברוך הוא. לא משנה, אבל זו הייתה מגמה, הוא עצמו, והוא לא בדיוק רב. בסדר? לא היה בדיוק רב. אז הוא הבין את הפרובלמטיקה. בחודש ניסן פה, לא אומרים תחנון, אתה הולך להנציח את 6 מיליונים. פה, זה ההפך הגמור. מה זה יש שם? אין לה זה מקום. אבל נשוב לנושא שלנו. אבל אני אשב, אנחנו חייבים להסביר לעם ישראל מה זה רם ישראל. הוא לא יודע, בגלל האסון הזה, רק נדבר על ייחודיות, מילה אחת של ייחודיות, פתאום הוא מתרגם את זה במונחים של גזרנות. אז מה צריך לעשות? למצוא את הדרכים הנכונות. אז גם אני אגיד לכם מה אני עושה פה. אני הולך לפני אנשים הרחוקים מתורה, בטכניון, ושולף להם מאמרים רק של גויים לשבח עם ישראל. אף פעם לא של יהודי, רק של גויים. בסדר? כשאני אומר זה בשם גויים, זה מתקבל. זה לא גזענות. ממי למדתי? מה הקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא למדתי? איפה? שתי הפרשיות המרכזיות של התורה נושאות שמות של גוי. מתן תורה יתרו, ועם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב, בלק. למה הקדוש ברוך הוא קרא איזה בלק? הוא אמר, אם אני אגיד משה רבנו, יגיד עוד הגזען הזה. אז אני אגיד את זה, גוי יגיד את זה, אף אחד לא יתווכח. זה עובד. וגם התורה, תגידו לקבל את התורה, מה פתאום, קאנט, הגל, מישהו כזה? אמר יתרו, אמר, קשה. אתם יודעים כל מה שאנחנו אומרים, הנה עוד מעט יום העצמאות, בשיעור השם מציבת ציון, היינו כחולמים. אז אם מלא צחוק פינו שוננו, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. מתי זה נאמר? אחרי שהגויים נאמר בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. היהודים אומרים, בגויים אומרים, אז זה בסדר. כן, ידידי. כן, בשביל שביל אתה אומר.
אבל בכל זאת אנחנו נוהגים מנהגי הפלוטות.
כן, אני לא יודע, אתה אומר, אני לא יודע. אבל
אם
אנחנו נוהגים
מנהגי הפלוטות.
לא יודע, לא שמעתי, איפה זה כתוב זה? איפה זה כתוב זה? טוב, בסדר, אני שוחק איתך, אל תבעי. כתבתי מאמן של 100 עמודים על זה, לך לקרוא אותו. שאל פה, יש פה אחד הרמים, הרב לונדיש, המנהל, יש, על ידך יושב פה אחד הבוגרים של הישיבה. בסדר? הוא יגיד לך איפה זה כתוב. טוב, עכשיו, יש מה לדבר, זה נושא ארוך, זה אי אפשר לפרוס את זה כאן. בסדר? זה נושא מאוד רציני. בסדר? מאוד כבד, יש כמה פנים וכדומה. יש קצת ממה שאתה אומר, אבל לא כמו שאתה חושב, בהכרח. בסדר? זה צריך לדון בריחות. מכל מקום כאן אין מה להתווכח. מסכת סופרים מפורשת, שולחן ערוך מפורש, לא נופלים על אפיים בכל חודש ניסן, נכון? אפילו מישהו שנפטר לו אביו או אמו, לא מתענה, לא צם, למי שנוהג וכדומה, אז מה? אז מסכת סופרים מפורשת, שאסור להתאבל באותו חודש וכו'. אחר כך, אל תקשה על מסכת סופרים, תקשה על מי שהלך נגד מסכת סופרים, מי ישר לו? טוב, אבל זה נושא היסטורי ארוך, מורכב וכדומה. לא, זהירות, בסדר? נדבר על זה. אבל אני שוב אומר, רבותיי, אנחנו חייבים פה, הנה כאן כל גדולי ישראל, אמרו לנו, זוהי החובה המוטלת עלינו. אם אנחנו רוצים שעם ישראל יהיה איתנו, ואני לא מדבר אחרינו, שיהיה איתנו, אנחנו צריכים ללכת אליו. אם אנחנו לא הולכים אליו, אין לנו שום זכות למתוח ביקורת עליו. שום זכות. ואני מזמין אתכם לצפון, רבותיי, בחיפה, רק תגידו, כל מי שתשלחו שם ללמוד תורה, אני אביא לו יותר תלמידים ממה שהוא יהיה מסוגל ללמד. זה בלי נדר ההתחייבות שלי. מה?
ההצעה עדיין
כן, 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 כן. איזה הצעה?
500 דולר.
מה? ההצעה של אז. כן, הצעה של אז באותו מחיר של אז, אבל לא בתורגם. בסדר? אז זה החובה המוטלת עלינו. עכשיו כמובן אני אסיים בדבר אחד שעמדתי להגיד אותו לפניכם רבותיי. מדוע זה לא נעשה? אתם יודעים למה זה לא נעשה? בגלל שאנחנו ציבור ציוני דתי, ומציבור ציוני דתי אי אפשר לצפות לישועת ישראל. אני אומר בצורה עוקצנית, אתם יודעים איפה זה כתוב? באגרות הראייה. אני אקרא לכם. אתם תוכלו ללכת לבדוק אחר כך את מה שאני אומר שאני לא מזייף. אני אגיד לכם תעמוד, תבדקו, עכשיו יש אפילו סידירום חדש, תוכלו לבדוק את הכל. בואו, אני פותח באקראי, כן, למה? כי סימנתי כל כך הרבה דפים שאם אני אקרא לכם את הכל, על הנושא הזה מצד הרב פה, אני פה מחר בבוקר. אומר כאן הרב, אומר שבאמת אש הקודש חסר הוא מן הציונות במצבה הנוכחי, והמזרחי שתכונתו היא תמיד נוחה, מתונה, וכך יפה לו על פי ערכו. לא יוכל להשפיע על הציונות הכללית שתחדש את דרכה הצלולה מאז. כדי לעשות דבר כזה צריך אש קודש. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. ואני בזה אסיים כי הזמן שלנו חלף. לפני היום, נדמה לי, מתי זה היה מר יצחק? זה היה לפני 5 שנים. עם הקרן וולפסון, כן? לפני 5 שנים, ידיד אחד שלי שפורל על יד, כנציג של וולפסון, אחד הנציגים של וולפסון פה בארץ, פניתי אליו על מנת שיעזור לי לעשות משהו לטובת הסטודנטים הרחוקים מתורה בטכניון. מה זה בשביל המודיע? עכשיו, טוב, אני צריך להקוס, אני מקווה שיש לך חוש הומור, כן? עכשיו, ופניתי אליו וביחד בנינו תוכנית, ואני מודיע מראש, האיש הזה איננו מהחוגים שלנו. אדם חרדי לכל דבר. הוא חוזר בתשובה, חרדי לכל דבר, אבל יש לו ידידות איתי. בנינו תוכנית מתואמת ממש לכל סטודנט באשר הוא, תקציב וכדומה, הלך להגיש את זה לוולפסון. וולפסון התלהב. נתן את הסכמתו ברכתו, וקיבלתי טלפונית את הסכמתו, ופתאום, כל דממה דקה. שתיקה מוחלטת. חיכיתי חודש, חודשיים, שלושה. אין קול. יש עונב, אבל אין קול. ואז הרמתי לו טלפון ושאלתי מה קורה. התברר שהתוכנית בוטלה. מדוע? בגלל שמישהו הלך לדבר נגדי, שאני, איך הייתי אומר, יותר מדי ציוני, יותר מדי ביקורתי כלפי הציבור הלא ציוני, וחיין הרבות. לא משנה. התוכנית הזו שאני בניתי פורלת היום בכל מוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל, בדיוק התוכנית שבניתי. מר יצחק, הוא יוכל לאשר לכם את זה. היא מופרלת על ידי וולפסון ועל ידי חוגים שלא שלנו, בדיוק התוכנית שאני עושה. אפילו בפתח הטכניון יש בדיוק מה שאמרתי. הוא עומד בראש, אני ביקשתי שבכל מקום יעמוד בראש, וזה תלמיד חכם בעל שיעור קומה. הביאו שמה איזה דיין רציני שיעמוד בראש. הדיין הזה הוא בן של ידיד אישי שלי, שהיה תלמיד חכם בחיפה, אנחנו עוד מיודדים, ואני מיודד עם כל המשפחה. אז כשהוא הגיע, הוא בא, הוא טיפן לי, הוא אמר לי, אני רוצה לפגוש את הרב. אמרתי, לא פוגש אותך, לא רוצה לפגוש אותך. אמר לי, עשיתי משהו לרב, אמרתי, שום דבר. אין לי שום טענה אליך אישית. אתה יודע שאני מיודד עם כל המשפחה, אז אין לי שום דבר נגדך אישית. אבל אתה עומד בראש תוכנית הגנובה ממני, אני לא מדבר איתך. לא מדבר איתך. זה הייתה, איך היית אומר, תגובת מחאה. לא חשוב כרגע. אבל בואו תבינו את התוכנית שאני בניתי, פורלת. ועכשיו תבינו עד כמה היא פורלת. שנה ראשונה, 160 סטודנטים משתתפים בה. ואתם יודעים במה משתתפים? בין 8-10 שעות תורה שבועיות. מה זה אומר? זה אומר שהעם רוצה. העם מבקש. העם צמא. אבל לא, מי בא לתת לו תשובה? מי שבא לתת לו תשובה מקבל. אחר כך הציבור שלנו מתלונן. מה אתה עושה בשבילה? אז באו אנשים, הבינו את המסר, פועלים, תורמים, משפיעים, והתורח בערב שבת יאכל בשבת, אין מה לעשות. אם הציבור שלנו לא יתנער, אז הוא ימצא את עצמו בפינה קטנה בעוד כמה שנים. וזה פועל, ודרך אגב זה היה שנה ראשונה, עכשיו זה מקפיל. בסדר? זה מכפיל את עצמו. בדיוק על פי התוכנית שאני בניתי. מה זה אומר? זה אומר שהעם רוצה את זה, הוא מצפה, הוא מחכה. למה אנחנו לא עושים? זו שאלה שצריך להפנות לעצמנו. בגלל שלפחות בציבור הלא ציוני מבינים שבשביל, כדי להציל נפש אחת, מוכנים, הייתי אומר, אפילו לנסוע לגלגל הירח. הציבור שלנו איבד משום מה את החוש הזה. הוא נגיד ככה, שכח שיש לו מה לעשות. אני מקווה שעדיין זה יתעורר. נלמד עליהם זכות שזה כמו הגחלת הזאת של העולם החסידי עם ערימת אפר. אבל צריך שמישהו יפיח שם קצת. בסדר? להורר את הגחלת הזה, להלהיב אותה קצת, כדי שהיא תיתן את אותותיה. כי אנחנו זקוקים לזה ואנחנו חייבים. בן אדם צריך ללמוד, להיבנות, זמן מה, מספר שנים בעולם של תורה, אחר כך אתה הולך לקו ראשון. הקו ראשון הוא לא בצבא, הקו ראשון הוא בעיירות. שם הקו ראשון. בסדר? אז אני מזמין אתכם, רבותיי. תודה.